שלום רב אברהם.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
ברוך השם, ברוך השם.
היה פסח?
חז די השם.
אכלתם קצת נדלך?
חז וחלילה, אתם לא שואלים את זה בצחוק, רב שלום.
לא, כן, כזה משעשע את הציבור. טוב, נו, אנחנו עכשיו פרשת תזריע מצוירו. רב אברהם, תספר לנו סיפור טוב ככה, לפתיחת עונת הקיץ.
כידוע, פרשיות תזריע מצוירו עוסקות בעיקר בעניין הצרת והתקנה של הצרת. הפרשה מתחילה אישו כי סזריה ויולדו זוכור, שזה לא קשור לענייני צרת, אחרי זה מגיעים לשלב של הצרת. זה מזכיר לי שאז זה בתקנת של המרצים, רב שולם.
כן.
שהגיע פרשה זוכור לפני פורים, והם לא ידעו מה קוראים בתורה. עד שהחכם שביניהם אמר, אני יודע, פרשה שתזריה. שאלה אותו למה? אומר, כתוב שמישו כי סלד ויולדו זוכור. זה מה שאנחנו צריכים לקרוא.
פרשת זוכור. יפה.
יש בה מיד בתחילת הפרשה גם את המצווה של ברית מילה.
כן.
המצווה של ברית מילה, יש סיפור נפלא שקרה עם הרבי מרימניץ. הרבי מרימניץ היה עשרות שנים ברוסיה, בסיביר, KGB, בבתי כלא. והוא חרש אלפי קילומטרים ברחבי ברית המועצות למול ילדים. למול ילדים ממש במסירות נפש. הוא נתפס ונענש עוד פעם ועוד פעם. אז במשך תקופה ארוכה היה איתו רמבנדל פוטרפס. הוא היה משגיח בישיבת חב"ד אחרי זה בארץ. אז הוא סיפר שאחד הפעמים הגיעה אישה לרבי מרימניץ, והיא סיפרה שנולד להם בן, לפני הרבה זמן כבר, אבל בעלה הוא קצין בדרגה גבוהה בקג"ב, קומוניסט מושבע, ואין שום סיכוי שהוא ייתן למול, הוא אמר מפורש שהוא לא מסכים. אז מה היא באה עכשיו? היא באה עכשיו שבעלה צריך לנסוע לתקופה די ארוכה,
אז הוא לא יודע.
אז היא רוצה לנצל את זה ושהוא יבוא. כמובן, הרבי מרימניץ שום דבר לא עצר בעדו, לא פחד משום, אחד, משום בן אדם. הוא אמר, ודאי, אני מגיע בשמחה רבה. והוא הגיע ביחד ועומד לפוטרפס המדובר. שהוא סיפר את הסיפור הזה, והוא מספר שהם מגיעים ועושים לו את הברית, אבל מה שזה היה מצוי קצת בזמנם, שהוא לא מצליח לעצור את אדם, ואדם זורם וזורם, ומה שהיא מגיע לעניין של סכנת נפשות. והאישה מתחילה לבכות בזעקות אימה ואומרת, בעלי ירצח אותי.
וואו.
הוא יבוא הביתה והוא יראה שהילד איננו, והוא יבין מה שקרה, הוא פשוט יהרוג אותי. הוא אומר, רמבנדל פוטרפס, שהוא היה בהרבה סבל בחיים, אבל את החרדה והצער שהיה להם באותו זמן, זה היה מדורג אצלו הכי גבוה.
וואו.
והרבי מרימניץ מנסה לראות, לעזור, מנסה לעצור, עד שהוא פונה לרמבנדל ואומר לו, אני עכשיו יגיד שם מיוחד על פי הקבלה, וזה יעצור את אדם.
וואי.
הוא אומר, והרבי מרימניץ מתחיל להגיד בלחש כל מיני פסוקים, והוא מסתכל עליו, הוא אומר, אני מסתכל עליו, וזה נראה שהוא באולמות אחרים. באמת, אחרי כמה רגעים, אדם פסק.
וואו.
זה המסירות נפש של הרבי מרימניץ, שהוא הסתובב ומעל הרבה יהודים בעולם.
של האימא,
גם של האימא.
סיכנה את עצמה בשביל למול את הבן שלה.
יש הרבה סיפורים איך שיהודים מסרו את הנפש בשביל לקיים מצוות ברית מילה.
מדהים. מסופר על אברהון הכהן, החתן של החופץ חיים, שכשהוא היה אברך סמוך על השולחן של השוור שלו, אז פעם רצה לקבל איזה משרה של רבנות מסוימת, והוא נחל אכזבה, הוא לא נבחר. הוא היה מאוד עצוב. והוא ככה הסייח את צערו בפני השוור שלו, החופץ חיים. החופץ חיים דיבר על ליבו ואמר לו, תקשיב, להיות רב, זה, 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 זה שאלות, זה אחריות. אז לא בטוח שכדאי לך, אבל הוא ראה שבכל אופן, זה לא משכנע אותו, עדיין הוא בצער.
לא מנחם אותו.
מה, החופץ חיים, אני אספר לך סיפור, אבל אתה מבטיח לי שלא תספר את זה לאף אחד בזמן שאני חי. שאף אחד לא ידע מה הסיפור הזה. אוקיי. אמר לו, למה הוא עזב את הרבנות של רדין? אמר שהוא היה פעם, כשהוא היה רב ברדין, אז היה שם איזה קצב. והתגלה שהקצב הזה היה מאכיל את כולם טרפות.
שם
ירחם. שם ירחם. הוא תפס את זה. והוא פיתר אותו מזה, מה אתה מכשיל פה אנשים? אז הקצב הגיע אליו אחרי כמה זמן עם דמעות ובכיות של צער. הוא אומר לו, אני מצטער והכל, ואני מתחייב לא לעשות את זה שוב פעם. החופץ חיים באמת ראה שהוא מצטער, הוא באמת היה בכאב גדול. יש לו משפחה וילדים ואשתו וכולם היו כאילו, לא היה כסף בבית, עצבות גדולה. עובד חיים קיבל את התשובה שלו ואמר לו, בסדר, אני מחזיר אותך, אבל אתה צריך לנדור לבית כנסת כמות מסוימת של נרות. כתוב פה 40 פוד, 40 ליטר נרות. מייסי הקצב לא העריך כוח ימים אחרי הסיפור הזה, ואחרי זמן קצר הוא הלך לעולמו. אחד הימים החופץ חיים יושב לומד בעזרת נשים של, של הבית כנסת כדרכו, הוא נרדם. והוא רואה שלושה אנשים בעלי צורה מופיעים לנגד עיניו. ואחד הגדול שבהם, כאילו המכובד, פונה אליו. רבי ישראל מאיר, אתה זוכר את המאורע עם הקצב שכנסת אותו לנדוב נרות, פוט של נרות לבית המקדש, לבית הכנסת? תגיד לנו בבקשה, מה התכוונת בכנס הזה? האם התכוונת את זה למען ישמעו ויראו, שאנשים יראו את העונש? או בשביל כפרה, שיהיה לו באמת כפרה על החטאים שלו? אם כיוונת על כפרה על החטאים שלו, או למען ישמעו ויראו? כן. צחיים היה מרוב בתדמה ששלושה רחמים ככה באים, מלא צורה, והוא לא יכול לדבר.
אפילו החופץ חיים, מסר מה אלו מה בו.
וראש המדברים, אבל שם שדיבר איתו, הוא מרגיע אותו ואמר לו, תחכה עד שישוב דעתך. והוא באמת חשב החופץ חיים מה זה היה, ואז הוא אמר שהוא חושב שזה היה בשביל למען ישמעו ויראו, ולא בשביל הכפרה. אמרו לו תודה רבה, הודו לו, ונעלמו האורחים. ואז הוא התעורר. והוא עדיין, הראש שלו היה מאוד כבד, והוא לא מצא מרגוע לנפשו. הוא נרדם עוד הפעם, גם מספר החופץ חיים. ואז הגיע לפניו אותו קצב, כולו וכולו עצוב,
בחלום.
ומתוחתך, בחלום. ובכל בחיים הוא אמר לו, רבי, מה עוללת לי בתשובה שלך? אמר לו, אני ישבתי, עמדתי עכשיו בבייזין של מלו. והיה את החטא הזה שאני חטאתי אנשים באכילת טרפות. אמרתי להם שהנה היה לי כפרה לכם שהחופץ חיים אמר לי לנדוב את הנרות, את ה-40 פוט כמו שאמרנו, כן 40 ליטר נרות לבית הכנסת. אבל הקטגור טען שלו שזה היה למען ישמעו ויראו וזה לא היה בשביל כפרה. ואז אמרו שבואו נרד למטה, ישלחו ישלחים לבית למטה לעולם ונשאל אותך מה, מה היה כוונתך. ואתה פסקת באמת שלא. שזה היה בשביל מה נשמרו, ולא בשביל הכפרה שלי, ועכשיו נגזרו על האיסורים. וזהו.
ונעלם.
כדי להזדכך כאילו לעוון הזה, והוא נעלם.
שיהיה.
ואז החופץ חיים מתעורר. מה אנחנו רואים פה? את הערך הגדול שיש איסורים שיש עם אדם. אדם שנגזר עליו איסורים בעולם הזה, זה הכל בשביל לעורר אותו, שיחפר בתשובה. בעולם הזה על ההבנות שלו, ולא שחס ושלום, צריך לקבל עונש בעולם הבא. איי, איי, איי.
אבל מסתום הרב שלם שאחרי זה החופץ חיים
התפלל עליו.
התפלל עליו ושאל לו תיקון. אני נזכר באמת בעוד סיפור רב שלם על החופץ חיים שקשור ללשנורה. הפרשה שלנו הרי מדברת על נגעי לשנורה. נגע צורס. אז כידוע החופץ חיים הוציא ספר שנקרא חופץ חיים על הלכות לשון הרע. מה שפחות מפורסם זה סיפורים על החופץ חיים שהוא נתקל כשבאו לספר לו לשנורה. יש כמה סיפורים.
איך הוא הגיב?
איך הוא הגיב? אחד מהם סיפור מדהים. החופץ חיים, בתחילה, הוא היה מסתובב בעצמו עם הספרים שלו נכון, ומחר אותם.
נכון.
שלב מאוחר יותר, כבר הוא הזכין, והיה קשה לו, אז הוא נתן את זה לאנשים, תמורת אחוזים. אבל בהתחלה הוא מסתובב בעיירות, אז הוא היה מגיע לעיירה, התחילו כבר להכיר אותו, והוא היה פונה לראשי הקהל שהוא רוצה להסתובב בבתים, ושאם יכולים, שיתנו לו איזה נער שיוליך אותו, יגיד לו איפה גורם יהודים, מי כדאי למכור. והוא משלם לנער משכורת על היום הזה. אחד העיירות מסתובב אותו איזה נער, והם עוברים ליד איזה בית של איזה אחד עשיר, בית מפואר. אומר לו הנער, לחופץ חיים, אין לרב מה להיכנס לפה, הוא קמצן, הוא לא ייתן לכם פרוטה. אני רואה שהחופץ חיים גם, חוץ משעה מוכר, הוא היה מנסה גם לתרום, להתרים להוצאה של הסור. החופץ חיים שמע את זה, נו, הרב צחיים שמע מישהו לשנורי.
נכון.
אז הוא קודם כל דואג לעצמו לנשמתו. הוא עוצר, מוציא מהכיס את הכסף של היומית, הם היו בתחילת הסיבוב. הביא לו את כל הכסף, ואמר לו,
לא רוצה
כך,
אל תסתובב.
סיים איתו. לא רצה להמשיך להסתובב איתו. אחד שככה דיבר בכזאת לשנורי. זה, אנחנו רואים מהסיפור הזה את הרב צחיים, נוי דוירש, נוי מקיים. כמה הרב צחיים מעריך, איך לא לקבל, איך לא להאמין. אז מיד הוא סילק מעל עצמו וואי, את הנגע הזה של השנורי. וזה אנחנו רואים גם את העניין של אדם צריך להיות שפל, להשפיל את עצמו, וזה בעניין של מצורה, שלוקח איזוב, והם נמוכים. יש סיפור נפלא על רבי אריה לוין. פעם באה איזו אישה אחת לרבי אריה לוין, והתלוננה על בעלה, התלוננה שהוא לא מכבד אותה, והיא מכינה לו אוכל ותורחת, הוא לא מעריך, והיא גם אמרה אחרי זה, איך הוא יושב ואיך ברכת המזון, בלי צורה, מזלזל בכל עניין של ברכת המזון. אז רבי אריה לוין בחוכמתו, עם עושר שיעור בין מינכה למייריב, שיעור משנה, אז כמדומני, ינקב. והיהודי הזה היה נמצא בשיעור. אז הרבי אריה לוין החליט שזה הזמן שהוא ידבר על העניין. מדי פעם, גם רבו, רבי שר זלמן מלצר, גם היה מגיע למינכה, נשאר למייריב, והוא נמצא בשיעור. באותו יום שרבי אריה לוין עורר את הציבור, בגלל אותו אישה שבעלה ישב שם, עורר את הציבור על איך אדם צריך לכבד את אשתו, הוא הרחיב בעניין, אחרי זה הוא דיבר גם על עניין של ברכת המזון, כמה שזה חשוב.
יפה.
הוא גומר את השיעור לפני מערב, ניגש אל הרבי שר זלמן ואומר לו, שכוח, שכוח, חיזקת אותי מאוד, אני באמת לא מושלם, ואני צריך לכבד את אשתי יותר, וואו. ואני צריך גם לכוון יותר ברכת המזון. רבי אריה החביר כולו, רבי שר זלמן מצר, מורו ורבו, הוא לא חלם לתת לו, הוא זה שייתן לו מוסר, יפה. בטח לא כאלה דברים יפה. שהוא לא חשב. אבל רבי שר זלמן התעקש ואמר, לא, לא, שכוח, שכוח שאמרת לי, עוררת אותי, אני צריך לתקן את זה. זה אנחנו רואים הנבטנות של גדולי הדור.
וואי, וואי,
וואי. איך הם התייחסו לכל בדבר, וזה מה שהתורה אומרת על מצורע, שדיבר לשון הרע על אחרים, שישפיל את עצמו.
יש פה סיפורים על רבי אריה פוברסקי, מספר סיפור אחד, ועכשיו בן הזמנים, שאלו אותו, על הדרכה, לימי בן הזמנים. אז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור, לפני הרבה שנים שאל לי רופא נאמן שהוא ידיד המשפחה. הוא נתן לי עצה טובה בדרך בלימוד. הוא אומר ככה, בדרך כלל שאדם...
עצה מרופא?
כן. מה שאדם עסוק בסוגיה, הרי המוח יש מלא 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 טעים. אז אם הוא עסוק בזה עמל שתורה במשהו מסוים, למשך כמה וכמה שעות, אז הוא מרגיש צורך לנוח, נכון? כי התא הזה כבר כאילו עייף.
להירגע.
ואז אנשים חושבים, לא, אני צריך לנוח. אמר לו הרופא, לא. כדי לנוח, אתה עכשיו תעבור למשהו אחר, לסוגיה אחרת.
מספיק לעשות את זה, מספיק יפה. לעבור לסוגיה אחרת.
יפה, מצוין. למה? כי זה חוקי הטבע. אתה הזה כאילו עייף. עכשיו לסוגיה אחרת, וזה יעבור לתא חדש. אוקיי? ואז זה כאילו ככה אתה
מתחבר. ערני יותר.
יפה, ערני יותר, שכוח. מה עושים בבין הזמנים? בין הזמנים יש לך הרי את המסכת של הישיבה, שאתה שקוע איתה כל הזמן. בין הזמנים תעבור למסכת אחרת. שזה כאילו יעבור לתאחר, תלמד בניחותה יותר, וזה, זה המנוחה של בין הזמנים. שרבר אל פוברסקי.
אני שמעתי פעם הרב דיסקין, זכר צדיק לברכה מקולטוירה.
כן.
שהוא אמר שבין הזמנים זה זמן שבחור ישיבה צריך להכיר את ארון הספרים היהודי.
מה פשוט?
במשך הזמן לומדים את הגמורס, נושים, נזיקים, המפורשים העיקרים. בין הזמנים זה זמן להכיר עוד דברים, עוד ספרים, עוד סוגיות שלא מגיעים אליהם במשך השנה.
יפה, אבל כמובן שאפשר לטייל קצת, אפשר להתעברר, כי זה באמת, כואב שהם יחליפו כוח, הוא לבד טוב כל החורף.
וכמובן שגם שולחים לטייל, אפשר לקחת את המשנה ברוך הדר, לפעמים מבעלוכה, קניין חוכמה, החפצים בחיים, ולהמשיך שם, אין שום מניעה.
יפה מאוד.
את יודע שדיר שהוא המבחנים בין הזמנים, אז אפשר לעשות את זה בכמה מוקדים. אתם, רב שולם, עושים תמיד את המבחן בארנוף.
נכון.
אז אם בתאריך של המבחן אתם תיסו לרב שימן בדיוק.
עד השם צפון, כן.
אז יהיה שם במקום לעשות, בציון של רב שימן. נראה לי בין 2-3 בלילה, צריך לברר במשרדים של דיר שהוא, שזה בסדר, אבל יש את האחראי שם שאפשר לבוא ולעשות שם במשך הלילה. יש
לעשות מבחן, רק תבואו ללמוד, רק תלמדו אותו.
דיר שהוא בכל מקום ומקום בארץ ובעולם.
יפה.
הראש השיבי רבי אריה פוברסקי מדבר פה על העניין של פרסים ועידוד, תמריצים.
יפה.
אז הוא מספר כאן שהוא היה בחור בישיבה ספונוויז, אז בשמחסטור הם מכרו את האמירה של אטו רייסו. במה מוכרים את זה?
דפי גמרה.
דפי גמרה. עד שצריך לגמור אותם עד פורים. אז הוא מספר שהוא ולאבדי בן חיים לחיים, רב שלום קברמן, שלימים הראש השיבה ספונוויז, אז הם קנו ביחד, שכל אחד קיבל על עצמו ללמוד 500 דפי גמרא, עד למועד הנקום. והוא מספר שבאותו מעמד נכח איזה יהודי עשיר מאמריקה, והוא היה כולו מלא בהתפעלות. הבטחה על 500 דף. באותם ימים זה היה מחזה נדיר עד מאוד. אז הוא התרגש כל כך, והוא אמר שהוא יעניק לכל אחד מהם סט שלם של ש"ס, כשיגמרו את זה. שאז בזמנם זה גם היה דבר לא נפוץ, משהו מכובד מאוד. אבל הוא התנה שהם צריכים לעמוד בקור המבחן על אותם 500 דפים אצל החזון איש.
אז צריך להיבחן אצלו.
להיבחן אצל החזון איש, זה לא סתם. והוא מספר הרבי הרל פובסקי שהם הגיעו לחזון איש.
מה להיבחן?
להיבחן. הוא בשום אופן לא הסכים. הוא לא הסכים שנקבל לזה כזאת מתנה.
הוא בחן אותם, אבל הוא לא הסכים שקבלו
את
המתנה.
הוא לא, כן, הוא לא הסכים. אולי הוא לא בחן אותם גם. והם שאלו אותו למה, אז בצחות לשונו הוא אמר שיש לו מיגו. יש לו מיגו, אני הרי צריך לבחון אתכם, אז אתם צריכים לשמוע בקולי. לגופו של עניין הוא אמר שיש איתו טעמים כמוסים שהוא לא רוצה שנקבל את המתנה. אבל ממשיך רבי פובסקי אומר שוודאי בדור שלנו זה לא נאמרו הדברים, לכלל, והפרסים ממריצים את הצעירים, מביאים תועלת רבה, אבל עדיין צריך לשנן ידיעה נחוצה. והוא ממשיך ומספר, שכשהוא הוציא לאור את הספר הראשון, הכרך הראשון של בד קוידש, אז פנה אליו הגאון רב אפרים בורדיאנסקי, זכר צדיק לברכה, עם מגדולי מרביצי התורה בדור האחרון, והוא שימש בגבוס, בקרן הפרסים של מחברי ספרים על שם הרב קוק, והוא סיפר שבאותו שנה, הוא סיפר לרבי הרל פובסקי שבאותו שנה לא הגיעו ספרים חדשים לשולחן הכרם, ואין להם למי נעניק את הכסף, אז הוא מבקש שהוא ישלח את הספר.
יפה.
אז הוא אומר, רבי הרל, הוא התחבט בזה, מקבלי הפרס הקודם, זה היו גדולי עולם, רבי סרזן אל מלצר, בעל האבן אוהזל, רבי צחוק פלקסר, בשיבת ספסמס. אז הוא התייעץ, עם אבא שלו, רבי דוד פובסקי, ובהצעתו הוא אומר, מסרתי את הספר, ואכן עברו כמה ימים וקיבלתי הודעה שזכיתי בפרס. אז בזכייה התקיים מעמד מיוחד, שרבנים ומחוגים שונים מסרו שם דברים, וגם אני הייתי צריך לדבר שם. אז אני אמרתי בין הדברים, שגם אם הענקת הפרס נצרכת בדור שלנו, דור חלש, כתמריץ כלשהו, אבל אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים לדעת ולא לשכוח שזה לא המצב האידיאלי. את הריבוני של העולם לא צריך לעבוד עם תמריצים בלבד. גם בלי תמריצים צריך לעבוד.
אבל היום, כמובן, כמו שהתחלתם בהתחלה, אני חושב שספרים ומתנות וכל הדברים האלה זה עוזר, זה תמריץ לילד.
כמובן, כמובן.
כמובן להחדיר להם, כמובן.
לדעת שזה לא התכלס, לדעת שזה לא העיקר.
יפה. יש פה עוד סיפור על הענווה של החופץ חיים. מפי הרב של העיר, האישי שוק, הרב שמעון רוזובסקי. היה כשרב חפץ חיים רצה לעלות לארץ ישראל, אז הוא בא להיפרד מאנשי העיר הזאת. העיר שהייתה חביבה עליו. הוא בא לעיר והתפרסם שם בכל העיר שחפץ חיים הגיע. עשו כבוד גדול, וכולם יצאו לקראתו לקבל את כנב, את פניו. והרב, חפץ חיים מסמן לו, בוא, תעלה לעגלה, בוא, הרב של העיר. הוא עולה לעגלה, ורואה את החפץ חיים בוכה, בוכה, בדמעות של איש. אומר לו, מה קרה? למה אתה בוכה רבי? אומר לו, אני בוכה על הכבוד שנותנים לי, שאני לא ראוי לכבוד הזה. וכתוב, שאם מגלים, נותנים למישהו כבוד, על מה שיש לו, על מה שהוא יודע שתי מסכתות, ומתברר שהוא יודע רק מסכת אחת, אז הוא מקבל על זה עונש, כי כאילו, מה זה? ומה אני?
קיבל סתם כבוד.
כן, קיבל סתם כבוד. ניסיתי להרגיע אותו, לא חופץ חיים, אתה ראוי לככה, אבל זה לא עזר. אמרתי לחופץ חיים, אז אמרתי לו משהו, ראיתי, אמרתי לו איזה שאלה. כתוב שאנחנו מברכים בברכת החודש, חיים שתהי בונו, אבא סטוי רוב ירז שומיים, וגם אומרים, חיים שתהי בונו מה? חיים של אוישר?
וחובויד.
מה זה חובויד? מה, אנחנו רוצים כבוד? אנחנו בורחים מן הכבוד. אז אומר לו, הביור הוא ככה. אנחנו אומרים הרי חיים שתהיינו חיים שמה של אוישר וחובויד, ואחרי זה מה כתוב? חיים שתהי בונו, אבא סטוי רוב, ועיר השומיים, מה פשט? שמתוך הכבוד שחולקים למה? לתלמידי חכמים, מוסיפים מה? עירת שמיים. זה נוסף לבן אדם, אהבת אוהב עירת שמיים, שהוא חולק כבוד לתלמידי חכמים.
יפה.
אז חופץ חיים, כשהוא אמר לו את זה, אז חופץ חיים קצת נרגע, והיה לו אור על הפנים התאורות שלו. כי זה כאילו לא בזכות זה, אנשים יקבלו עוד, אבא סטוי רוב, עירת שמיים.
שולם, בטח שמתם לב, זה ממש עניין הדיועים, אנחנו שבס מבורכים,
כן.
שבת הקרובה. שם אנחנו נגיד את האירוצן, חיים של אושר וחובד.
נכון, יפה.
באמת בספרי המוסר כתוב אושר של התורה וכבוד של התורה, וזה בעצם מתחבר, מתחבר למה שאמרתם.
סופר גם באמת, נורים על כבוד, על על הרב שטיינמן, כמה הוא היה בורח מהכבוד, וכמה הוא כל דבר, כאילו היה כשהיום חס ושלום, היה עובר איזה ביזיון או משהו, זה היה ימים השמחים, המאושרים של החיים שלו. זה טוב, זה מחפר לי על העבירות. גם לי היה סיפור אישית הרי, שהייתי בחוץ לארץ, והיה לי ביזיונות.
אתם מסברים על עצמכם או שלם?
עצמי, כן, בסוף קצת כסף, כן, אין לי פה כסף קטן, אבל בסוף קצת כסף לפעמים. אז הייתי בחוץ לארץ, וברוך השם, איזה אחד שם, הוא היה באמצע להגיד תהילים.
רק שהמאזינים לא התבלבלו, לא אספתם לדירשו.
לא, 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 הוא היה באמצע לאסוף שם להגיד תהילים. ואני באתי לשאול אותו אם אני יכול לבוא להיפגש, והוא שם צעק עליי, אני באמצע להגיד תהילים, מה אתה, מבא, מפריע לי. ברוך השם, היה ביזיונות חזקים. עוד כמה ידע וכמה דברים. אז קיצור, אז הייתי פעם, הייתי אצל הרב שישי ואצל הרב שטיינמן, ואמרתי לו שהייתי בחוץ לארץ, והיה לי ביזיונות מאוד חזקים. והוא היה מאושר, כולו שמח, ואומר לי, אוה, זה טוב לעבירות שלך. ככה הוא אמר לי. זה טוב לעבוינוס.
כן, כידוע, ביזיונות זה סגולה, סגולה שבאותו זמן להתפלל, שהתפילה תתקבל. רב שלום קיסווילר ידוע שכשהיה איזה צרה בבית, איזה מישהו חולה,
המחפש מישהו
ש... אומר, אני יוצא החוצה לאסוף ביזיונות, והחוזר, אמר, הלו, איזה בת חולה, אמר, היא תתרפא. פעם אחת הוא חזר ואמר, השם ירחם, לא מצאתי שום ביזיון. אני אספר לך, שלום מייסי, שהיה בעירנו, בבית שמש.
כן.
משפחה שגרים ממש קרוב לידינו.
כן.
עלה, האישה נסעה באוטובוס, והאוטובוס עשה איזה סיבוב חד.
כן.
עלה סלים בידיים, לא יכולה להחזיק. אז היא נפלה. נפלה על רצפת האוטובוס, הרגשה לא נעימה. ולפני שהיא ככה מספיקה לקום מרצפת האוטובוס, ניגשת אליה איזה נערה אחת מהמקום, ואומרת לה, בבקשה, לפני שאת קמה, תתפעלי עליה לשידוך.
וואו.
אז היא מספרת, אז היא סיפרה שהתפעלה לשידוך, והתפעל גם על עצמה שיהיה לה ילדים. היה להם ילדים, הם מצאו עוד ילדים, וכבר כמה שנים שלא היה להם ילדים, אז היא התפעלה על עצמה, שיהיה לה ילדים ושיהיה שידוך, ככה תוך כדי, ומיד כמובן קמה מרצפת האוטובוס. ואחרי שנה נולד להם ילד, והיא מספרת שאחרי כמה, אחרי איזה שנתיים, שלוש, היא הולכת ברחוב, סיפרה לאשתי, ומגיעים אליהם זוג עם עגלה ותינוק.
וואו.
היא לא זכרה כלום, לא זיהתה כמובן, ואז האישה ניגשת אליה, ואומרת לה, את מזהה אותי? לא, לא מזהה. ואז היא אומרת לה, אני זאת שביקשתי ממך.
ברכה, וואו.
ומיד אחרי העברה שלך התארסתי, והתחתני ונולד לנו ילדים, כמו שאת רואה.
מדהים, מדהים.
אז באמת, מה העניין הזה של הביזיונות, שזה יכול לפעול בשמיים? שאדם מרגיש כמה שהוא קטן, אז הוא משפיל את עצמו, איך אומרים בשם הבעל שם טוב, אין יותר שלם מכלי שבור. כשאדם מרגיש שהוא קטן, והוא לא יכול לעשות כלום, הכל בידי שמיים,
זה כבר גורם. אז מה, לבקש בקשות, כאילו, היפה.
פעם סיפר לי איזה אדם, שלא זכה לשמור תורה ומצוות, שהתחיל להתקרב קצת ליהדות. שאלתי אותו, מה נתן לך את ה... אז הוא סיפר לי שהוא נסע לאמריקה, וכשהמטוס סמרי, אז רואים את תל אביב, את בן גוריון, את המכוניות קטנות מאוד. אז הוא אמר, אם ככה מהמטוס כל מה שאנחנו עובדים על זה ורצים בשבילו, כזה קטן, אז איך הקדוש ברוך הוא משמיים כמה אנחנו קטנים, ואיך הוא
משפיע עלינו,
ואיך הוא דואג לנו ומטפל בנו.
יפה.
התפעלתי לשמוע מיהודי, כזה חיזוק, כזה קו מחשבה.
יפה.
שם יעזור לו, שיהיה לו בהצלחה, עבור הרבה איסורים היהודי הזה.
שם יעזור. לא, מסופר גם כאילו על הכבוד, על הרב שטיינמן שפעם בא אליו בן אדם. הוא ביקש סליחה, שהוא פעל נגדו, שהוא עשה דברים נגדו. ושאתה אמרנו, לא, בסדר גמור, ודאי, אני סולח לך. אמרו, לא, לא, ראשי ולא מבין. אני הייתי תולם הודעות והכל, כאילו נגד. אז שאתה אמרנו, לא, לא, בסדר, אני סולח לך. לא, לא, ראשי ולא מבין. אני הייתי הראש החבורה, שאני ארגנתי את הכל, את כל ההפגנות, את הכל, אני ארגנתי את הכל.
כל הבלגן.
כל הבלגן.
אולי היו חולונו.
לא, שאתה אומר, לא, זה מה שאני מקמד שאני מוכר לך, אתה עכשיו עזרת לי, עזרת לי לעבירות שלי, עכשיו אתה עושה לי טובה. כך הוא אומר לו, אתה עושה לי טובה. ואז שהוא מלווה אותו, אחרי זה החוצה, הוא אומר לו, והוא סולח לו והכל, אז הוא אומר לו, למרות שאתה באמת עשית לי טובה גדולה, אבל אני מבקש שלא תעשה את הטובה הזאת לאחרים.
יאיה.
עוד סיפור על כבוד, שני גאוני הדור, שרי התורה, רבי עקיבא איגר ורבי ינקב מליסה, בעל
מסיבת המשפט,
כן. הם היו פעם שבת בעיר אחת ביחד. וכיבדו את רבי עקיבא איגר בשלישי לעלות לתורה. איך שרב עקיבא קראו, רב עקיבא קראו את השם שלו, מיד הוא התעלף. כולם מיד חרדו לשלמה, באו, ניסו להעיר אותו, שפכו מים, הכל, שום דבר. כי והיגר מעולף, לא מתעורר.
לקם ולעזור.
הנסיבוס המשפט אמר, בוא, אני יכול לעזור לו. בא אליו ואומר לו באוזן כמה מילים, אז רב עקיבא היגר מתעורר, קם, ומברך, והכל בסדר. שאלו אותו, מה אמרת לו? אז הוא אמר, אני הרי מכיר את הגדוש של רב עקיבא היגר. הוא, למה הוא התעלף? כי הוא שמע שככה נותנים לו כזה כבוד. מיד התעלף, מי אני? מי אני שנותנים לכזה כבוד? לכן התעלף. אבל מה אמרתי לו? אמרתי לו שזה לא בגללך, אלא בגלל שאתה הרב של העיר פוזנה, שזה עיר גדולה יותר. ואני הרב של ליסה, שזה עיר קטנה יותר. זה הסיבה שנתנו לך. כן, אז רב עקיבא היגר שמע את זה.
הרגיע אותו.
אז הרגיע אותו, ואז הוא נח על דעתו, והוא התעורר מהלפונו.
אתם מזכירים לי רב שלם על עלייה לתורה.
כן.
מזכיר לי הפני מנחם, מגור, זכר צדיק לברכה. היה לו בן שנפטר בחייו, השם ירחם. אז הם כתבו לעילוי נשמתו ספר תוירה. והוא היה ראש ישיבה בגור, לפני שהוא היה אדמור. הפני מנחם.
מי הפני מנחם, כן.
אז הסופר, היה איזה אברך. אז לא נעים לו שיבוא לממד של הכנס ספר תוירה, יבואו לשם כל גדולי הדור, והוא יראה להם איפה למלות ואיפה לתקן. הוא הרגיש לו בנוח עם זה.
מי?
אותו אברך, הסופר.
אוקיי, כן, שם גדולי עולם.
אז הוא בא, אמר לפני מנחם שהוא לא נעים לו להיות בכזה מעמד, ושהם יעשו, הרי עושים את האותיות חלולות וממלאים.
נכון.
אז הוא אומר, הם ימלאו, ואם הם קצת יזו לצדדים, אז אני אחרי זה אתקן את זה בבית.
יפה.
אמר לפני מנחם, אני אענה לך בסיפור. מספר שהיה זה אחד מגדולי הדור, שלא היה רוצה לעלות לתורה, הוא אומר, עולים לתורה ומה מברכים אשר בו חרבונו, השם בחר בי, איך אני יכול לעלות לתורה? אבל מה אמר פני מנחם, ומה גדולי הדור אחרים שכן עלו? מה הפשט? נכון, אני מתבייש, אבל אני מתגבר ועולה לתורה. אומר לו, גם אתה, זה שאתה מתבייש לבוא ולסדר את העניינים שם ליד כל גדולי הדור, זה בסדר גמור. טוב מאוד שאתה מתבייש, אבל אתה צריך לבוא ולהתגבר. החוכמה היא להתגבר, לא רק להתבייש.
רב אריה שכטר מספר סיפור שהוא היה צעיר, בן 15, למד בישיבה, וחבר שלו קיבל לקה ברגליים שלו, וכל הרגליים שלו התנפחו, והיה לו מוגלה. הבחור לא היה מסוגל לעמוד על הרגליים שלו. הוא שכב במיטה, וההורים המסורים שלו היו באים פעמיים ביום לישיבה, וחופשים לו את הרגליים, ומרחו משחות, ושום דבר לא עזר. אחרי חודשיים של סבל, החליטו לקחת אותו לחזון איש. קחו אותו לידיים במונית, והוא גם התגנב איתם, רב אריה שכטר מספר שהוא גם התגנב איתם.
בתור ילד.
בתור ילד, לראות את החזון איש. נכנסו לחדר של גדול הדור, חזון איש אמר לו לשבת על הכיסא, להוריד את התחבושת מרגל ימין. טוב, כשהוא עושה כדבריו, חזון איש לקח את הרגל מלאה, כאילו מלא בהפרשות וריח.
מוגלה.
מוגלה.
ריח לא נעים.
והסתכל מצד לצד, וככה ליטף את הרגל, ליטף בחום ואהבה, כמו רופא ככה נאמן, מסתכל ככה, מסתכל ככה. ואז הוא סיים ללטף, הוא אומר, טוב, עכשיו את הרגל השנייה. מסירים את התחבושת, וגם אותו דבר, החזון איש מלטף את זה ברכות ובאהבה. כשהוא סיים ללטף, אומר החזון איש, טוב, לקח בקבוק קטן, שהיה כתוב על זה רפואה, וזה היה מרקחת רפואה, זה היה ברחוב רבי טרפון בפינת רבי עקיבא.
מי שמכיר, לבני ברגים שבינינו.
של פעם, כן.
להרבה שנים.
והוא אמר לו, לך תקנה בדיוק כזה דבר, ותמרח את זה בלילה לרגליים הפצועות, והלכו לבית מקחת, קנו את זה, מרחו, בבוקר הוא קם עם שתי רגליים בריאות. אחר המעשה אומר, ישבתי וחשבתי, הרי לא הייתי מתפלא עם החזון איש, אמר לבית מרקחת למלות מים רגילים, ולשמרחו את זה, החזון איש בכוחו היה לעשות ניסים גלויים, כולם ראו את הקדושה שלו.
ראו את הניסים שם.
אבל למה ללטף? זאת אומרת, הוא אומר, למה החזון איש ככה ליטף לו את הרגליים? הוא אומר, אחרי מחשבה חשבתי, החזון איש הרי ראה את הבחור, והוא ראה, שחודשים שלמים הוא שכב במיטה, וכל הדימוי העצמי שלו כבר ירד. אין לו... קיצור, יש לו דימוי עצמי, הוא פגוע, יש לו דימוי עצמי ירוד בעיני כולם. וגם הוא ככה מנותק מהאווירה של הישיבה. אומר, אני, הוא הרפסוני שעשה לו את זה, כדי להחזיר לו את הביטחון העצמי שלו, ליטף אותו, והראה לו אהבה, והחזיר לו את הביטחון העצמי, שזה ייתן לו כוח לחזור לישיבה. זה היה חזוני שהוא חשב על הפרטי פרטים, איך להרגיש, לעשות הרגשה טובה לכל יהודי.
שוב אנחנו רואים את גדולי הדור, איך שמים לב לכל פרט ופרט, שיהיה נעים.
מדהים.
שיהיה נעים לכל יהודי.
מדהים. באברום זה היום היורצייד של הדברי חיים מטאנז.
יום שלישי.
יום שלישי.
אתם חושפים באיזה יום אנחנו מקליטים את התוכנית, רב שולם.
כן, ואני היום גם, אני אספר לך עוד משהו, שאני צנזר.
וואה, חדושי מקורב, בואו.
כן, 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 ברוך השם, כן, הסבא רבא שלי, הסבא.
אז זה לא חדושי, מפקר.
כן, הסבא של אבא שלי, רב חיים גלב, היה יהודי צנזר.
רב חיים גלב המפורסם, שסיפרתם עליו הרבה פעמים.
שינו ורוב, כל הסיפור, כן, שינו ורוב, שינו ורוב זה הבן הבכור של הדברי חיים מצנזר.
אני רואה שאתם בקיאים בשורשים המשפחתיים.
כן, כן, ברוך השם, הייתי באמת אצל הרבי הזה, אז... ממש לפני איזה כמה שבועות, והוא זכר אותי.
עדיין טרי.
כן, אז כשסיפרתי לו, אז הוא אומר, או, מה, הוא אומר, ואיש עם לבובו סלבונים, כאילו, כל פעם זורק משפט אב, בזכות האבא, כן, ברוך השם, שהבנים ככה ממשיכים, הוא היה מרוגש. אבל עכשיו, אברמי, שומעים שיש לך פה סיפור מאוד חזק על הדברי חיים מצאנז, הוא נשמע.
האמת היא שיש לי סיפור נפלא ששמעתי מאבי מורי,
כן.
רב צבי פוקס. הוא כמובן יודע לספר את הסיפור כמו שצריך.
אני אנסה.
זה סיפור שסיפר רב דוד מינצברג. רב דוד מינצברג היה רב בעיר העתיקה, רב ולוויל מינצברג, הוא היה רבה של העיר העתיקה.
הוא אח שלו.
אח שלו, רב דוד מינצברג, סיפר את הסיפור שהוא שמע מיהודי שנכח במקום אצל הדברי חיים. מה היה הסיפור? הוא סיפר שהיו שתי חברים שהיו לומדים חברוסה ביחד. בפולין. אחד היה אילוי מאוד מוכשר, והחבר שלו היה יהודי פשוט יותר. בחור פשוט יותר, פחות למדן. והשגוחה זימנה שהבחור הפשוט התחתן עם הבת של הראש הכל, והאילוי התחתן עם הבת של השמש.
איי, איי.
נו, מטבע הדברים.
מכבדים.
מכבדים בעל המאו או בעל הדאו. סך הכל אנחנו בואי לו מה זה, אוי לו מה שקר. ועדיין המשיכו להיות חברוסה, היו בקשר. למרות הבחור שכבר נהיה אברך, אילו היא מאוד הציקה הדבר הזה שאותו לא מכבדים, או שפחות ממה שהיו צריכים לכבד אותו.
כן, רק את השני, כן, כן.
אחד הפעמים היו קמים בבוקר מוקדם במזרח אירופה, אתה יודע רב שולם, אני שמעתי מיהודי מבוגר, שב-4 לפנות בוקר, בהונגריה, פולין, הבתי מדרש היו מלאים בלומדים. ב-4 כבר לא היה מקום, לשבת וללמוד.
ימים שלפני השעה.
אנשים היו עובדים, כן, בימים שלפני השעה, אנשים היו עובדים באור. אז מתי היו לומדים? לפני שנהיה אור.
וואו.
בכל אופן, ישבו ולמדו בבית הכנסת, והיה קר. ורואים שהתנורים, שהשמש מסיק אותם, לא עובדים. התברר שהשמש היה חולה באותו ימים, ואז הוא לא הגיע. אז פונה אחד לאותו אברך האילוי, שהיה החתן שלו, אומר לו, מה יש? לא נעל לך... לא נעל לך להסיק את התנורים במקום השבר שלך? מה עם הקור שלנו? זה לא אכפת לך. זה כבר היה רב שולם יותר מדי בשבילו. הוא החליט שהוא קם ועושה מעשה.
הוא אמר, נפגע, אילו, אגב,
כאן. באותם ימים, איך הרב שטיימן אומר בהקלטה המפורסמת, גיא וגיא וגיא ו... באותם ימים, דברי חיים התחיל להתפרסם בעולם, היה למדן גדול, אז אותו אברך החליט שהוא יישא עם החבר שלו לדברי חיים לשבת, והדברי חיים בטח ידע להעריך את הלמדנות שלו, ויכבד אותו. וזה קצת ירומם אותו על הכבוד האבוד. הוא הציע את הרעיון בפני החבר שלו, החבר שלו אמר לו, מה לי ולדברי חיים? לא, רצה, לחץ אותו, נסו. הם מגיעים לדברי חיים, זה היה ערב שבת, באים ללחוץ לו יד, אז הדברי חיים לחתן, של הראש הכל, לוחץ יד, מאיר לו פנים, ואילו לאברך, אילו, לחץ לו יד ככה ברפרוף, ולא אמר לו כלום. טוב, הוא התחיל להיפגע, התחיל הכבוד שלו, שציפה שהוא יגיע.
לא מגיע,
אבל מר בטח, ערב שבת, במשך השבת, אני אדבר איתו בלימוד, ואז הוא יגלה מי אני. מגיע השבת, וככה במשך כמה פעמים, הוא מנסה לדבר עם הדברי חיים, מנסה לדבר אותו בלימוד, והוא רואה שהדברי חיים לא מתייחס אליו, זה שבר אותו מאוד. מגיע סעודה שלישית, רב שולם. הדברי חיים היה נוהג בסעודה שלישית להגיד דברי איש, תורה.
איש, חושך.
להגיד דברי תורה, אומר הדברי חיים, היום אני אתחיל עם סיפור. סיפור. מה היה הסיפור של הדברי חיים, רב שולם? הוא מתחיל ואומר, היום המשיח לא הגיע בגלל אברך טיפש. והוא מספר, ממשיך ומספר הדברי חיים, שבכל דור ודור כתוב במדרש, יש את המשיח שמחכה שיקבל את ההוראה מן השמיים, שהוא יכול לצאת לדרכו. הוא עומד על רגל אחת, כדי שברגע שיגידו לו,
מיד
הוא יצא לדרך, בלי להתמאמה. גם עכשיו, רב שולם, גם עכשיו הוא מחכה. ואומרים למשיח, אתה יכול לצאת לדרך, אבל בתנאי שירצו אותך, אתה תגיע ותשאל אם רוצים אותך. המשיח שומע את זה, מוריד את הרגל השנייה, ומגיע לכפר. הוא רואה יהודי, חולב את הפרה שלו. הוא ניגש אליו, שולם עליכם. תגיד לי, חסר לך משהו? אמר לו, בטח. חסר לי המשיח. אור עיניו של המשיח. הוא אומר לו, למה אתה צריך את המשיח? הוא אומר לו, הפרה שאני חולב אותה נותנת כל יום 20 ליטר. יבוא המשיח, יהיה שפע, תיתן 40 ליטר. המשיח שומע את זה, אומר, לא בשביל זה שלחו אותי. הוא אומר, נלך לעיר הגדולה. הולך המשיח לעיר הגדולה, עובר שם ליד חנות, סופר. שופרסל, עוד לא היה שופרסל בפוילין. הוא נכנס לחנות, הוא רואה את בעל הסופר, יושב במשרד, הוא שואל אותו, אומר לו, שולמליכם רביד. נו, דרף אפס, אתה צריך משהו? אומר לו, צריך משהו? משיח! אומר לו, מה יש? למה אתה צריך את המשיח? הוא אומר לו, פה אנחנו מגלגלים בחודש, הפדיון החודשי זה 100,000 רובל. יבוא המשיח, יהיה שפע, יהיה 200,000 רובל.
יפה.
אמר המשיח לעצמו, לא בשביל זה שלחו אותי. אמר המשיח, נלך לצאנז.
נלך לשטייגן, ללמדנים.
שם יש למדנים. שם בטח ידעו למה אתה צריך את המשיח. ממשיך הדברי חיים ומספר, מגיע המשיח לצאנז. הוא רואה אברך, יושב ולומד. הוא נעמד לידו. מחכה שהוא ישים לב אליו. אותו אברך מרים את הראש. הוא רואה יהודי, אומר לו, שולמליכם רביד, אומר לו, שולמליכם. שאל אותו המשיח, אתה צריך משהו? הוא אומר, בטח, צריך את המשיח. שאל אותו, למה אתה צריך את המשיח? אומר לו אותו אברך חילוי, חשבתי שהדברי חיים מבין בלמדנים, אבל אני רואה שגם הדברי חיים לא מבין בלמדנים. יבוא המשיח, והוא יבין בלמדנים. שמע המשיח את זה, אמר, אין לי מה לחפש פה, לא בשביל זה שלחו אותי, חזר למעלה. סיפר אותו יהודי לרב דוד מינצברג, כשזה היה סעודה שלישית, חושך, והוא רואה שהוא יושב מולו יהודי, שהוא לא מכיר, ובוכה. חושך, לא שמו לב, אז הוא הרשה לעצמו לבכות. הוא אומר, הוא חיכה אחרי מיירי, ועקב אחרי אותו אברך, והוא רואה את האברך הזה, נכנס לחדר של הדברי חיים, ומתבודד איתו שעה ארוכה. טוב, רב שולם, אני נאלץ להפסיק במתח. אנחנו לא יודעים מה קרה עם אותו אברך, אבל בוודאי הדברי חיים נתן לו את הכיוון ואת הדרך לעלות על המסילה. נסיים בסיפור קטן, מזכיר לי על המשיח, ששאלנו על המשיח. יש יהודי, רבי שייזן, יהודי מפורסם מגבעת שאול, הוא נראה לי שהוא אחראי שם על התלמידים, על המסמידים, ילדים שלומדים אחרי צהריים. אז פעם הוא סיפר לי, שהוא ראה איזו אישה מבוגרת, בגאולה סוחבת סלים וכבד לה, ואומר, טוב, מדף המשיח, צריך את המשיח.
שיעזור לי לסחוב את הסלים.
אז הוא אומר לה, גברת, שיסחוב את הסלים, את לא צריכה את המשיח, אני אסחוב לך. אז היא ענתה לו. אז הוא אומר לי, אבי שייזן, היא ענתה לי, אתה לא מבין. יהודים כל החיים מחכים למשיח שיגאל אותם מכל הצרות. אז כשיש איזה משהו שקשה, אז מיד פורצים, מיד מבקשים את המשיח.
היה פשן, לימוד זכות על כולם, מה יפה, זאת אומרת, כל דבר שאתה אומר, יבוא המשיח יהיה לי טוב, זה לא... שיפה מאוד. שכוח הרב אברום, היה תענוג כמו תמיד. שכוח גדול, תודה רבה.
שכוח לכם על כל הסיפורים הנפלאים. אפשר להגיד גוד שבס וגוד חוידש, ראש חוידש יום ראשון ויום שני, שבס ובורכים.
כן, כן, מכיר הזמן גם אחרי זה, שהיה הצלחה גדולה כל האישי ובורכים.
לא לשכוח, הפטרה בשבס זה מוכר החוידש, לא הרבה אנשים מצוירים. לפני שהקלטנו את התוכנית, רב שולם, הגעתי לבר מצווה.
כן. כן.
אז סיפר לי הבחור בר מצווה שהוא המון זמן התכונן להפטורה והרבה אנשים מצוירים. היום מגיע הסבא והוא שאל אותו, נו איך ההפטרה? אז הוא התחיל לקרוא לו. אז הסבא ניבל. הוא אומר, הסבא הוציא 100 שקל מהכיס. הוא אומר לו, שמואל, אם אתה תכין את ההפטרה, מוכר חודש היום אתה מקבל את זה. אז הוא מיד התיישב בתוך כמה שעות, הוא הכין את זה וקיבל את 100 שקל.
וואי, אגב, אתה מזכיר לי, יש סיפור עם רבשל מזל מנורבך. שהוא היה בהפטרה, הוא היה בבר מצווה, וואי, אני לא כל כך זוכר את הסיפור, שנייה. הוא היה בבר מצווה, והבחור בטעות הכין את לא את ההפטרה הנכונה. זה היה כמו מוכר חודש, סיפור כזה.
כן.
ורבשל מזל מנורבך אמר, לקרוא את מה שהבחור הכין כדי שהוא לא ייפגע. אני לא כל כך זוכר את הסיפור, הסיפור נראה לי הרבה יותר טוב ממה שאני אומר אותו, אבל זה פחות או יותר היה הסיפור של מה זה נאמר שלה, בכלל לפגוע ביהודי יותר חשוב מהכל.
טוב, רב שלם, אתם מלאים וקדושים בסיפורים, אבל אנחנו נוכל לשבת עד הבוקר. זה ממש, ייכנסו לפה ויגידו, הגיעו זמן קרש מה ששחיץ, אנחנו נעצור פה, רב שלם, בסדר?
יש לי כוח גדול באמת, תודה רבה.
תודה לכם, גוד שבס, גוד חודש.
אמן, אמן, שכוח.
כל טוב.